חדש. סימן קופית סעיף א', הסימן הזה עוסק בענייני ברכת הטוב והמיטיב. לא הטוב והמיטיב על היין. לא, ברכת המזון. הברכה הרביעית של ברכת המזון היא ברכת הטוב והמיטיב. הסימנים האחרונים עסקו בהלכות ברכת המזון. התחלנו, אם אתם זוכרים, התחלנו מים אחרונים, זה היה סימן קופי א', סימן קופי ב', זה היה דיני הקוס של ברכת המזון. סימן קופי ג', גם כן היה דיני הקוס. סימן קופי ד', זה לברך במקום. סימן קופי א', זה לברך בכל רם. סימן קופי ו', זה נשים בברכת המזון. סימן קופי ז', זה הנוסח של ברכת המזון. סימן קופי ח', זה הברכה השלישית, ורצה ואחליצנו ויעלה ויבוא, שזה חלק מהברכה השלישית. וסימן קופי ט' זה הברכה הרביעית. בסדר, זה הסדר שיש כאן. אחרי זה בסימן קופצדי יהיה את הנושא של איך שותים את הכוס, ולאחר מכן אנחנו עוסקים בענייני זימון. זימון זה ארוך, זימון זה ארוך. זהו, מסיימים את ענייני הזימון, אז עוברים להלכות ברכות הפירות. אנחנו התחלנו ללמוד פה, כמה זמן אנחנו עומדים פה? 3 שנים?
לא.
יותר?
יותר.
יותר?
יותר.
אז שהתחלנו, התחלנו בהלכות נטילת ידיים.
כן.
נטילת ידיים, ועכשיו אנחנו כבר מברכים ברכת המזון. מה זה עמיקה?
זה אמא שלי הנה לבוד הצלחות לנו. ישר, אז תתחזו.
זהו, אנחנו ב...
חזרנו למקור.
טוב, סימן קוף פייטט. יוסף, סימן קוף פייטט. רק תעשו מזונות שנוכל להמריא. לא הכל פה מזונות, יש גם שהכל אני רואה. אמא שלך מנתיבות או מכאן?
מזונות ומזונות.
מבית שמש.
לא מנתיבות?
גיסתי, חמותי,
טיפה. חבוד.
יש גם זה.
זה פרימיטיבים. אני מכילה, אני לא אוכל סוכר.
אה?
כן, כן, אשתי...
לרב, לפחות עדי אפשר...
אני, תראה, יש לה...
זה דל סוכר.
אבל מי שיגיד לאשתי, מי שיגיד לאשתי. יש עליי... לא, לא, אני אומר לך את האמת, זה לא... טוב, אני אומר לך, הנה, זה מזונות?
זה שהכל, זה אגוזים שם.
אבל יש פה קמח, זה נראה קמח, עמיקה. זה קמח, זה קמח. ברוך אתה אדוני, אלוהים מלך העולם בורא מיני מזונות.
אה,
אתה
מכיר את הקלטה מונח
בספרדית, צלקיה? זה מילה עברית.
כן?
כן. בספרדית אומרים צלקיה, זה מילה עברית, זה חקיתיה. צלקיה זה חקיתיה. אתם יודעים מה זה חקיתיה? כמו שהיה לדינו. לדינו, הספניונים של ירושלים, טורקים מדברים לדינו, אז היה במרוקו מקבילה ספרדית, זה קראו זה חקיתיה. אמן. עכשיו, מי שלא יודע, אז חושב שיש בזה מילים ספרדיות, אבל סלקיה זה מלשון סליק, זה מילה בארמית. סליק, סליק מסיימים. סלקיה, קצר, קצר ונגמור, קצר ונגמור. זה חקיתיה. מדברים חקיתיה אצלכם?
מילים.
עכשיו עושים על זה מחקרים על החקיתיה, אתה יודע? זה שפה כזאת, ספרדית יהודית. ויש, יש, נגיד שוט ויומר יצחק, רבי יצחק בן וליד, אתה מתאהב? לא. רבי יצחק בן וליד, חוץ מזה שהייתה לו גלימה, שמי שלובש אותה יש לו ישועות ומקל וכל זה, חוץ מזה גם כתב שוט. ענק. אז יש לו בשוט גביית עדות. אז זה בערך הקטיה. כן. יש שם עמודים שלמים בספרדית, שאנחנו יודעים לקרוא אותם. זאת אומרת, לקרוא כל אחד יודע, כי זה בהיות עברי. אבל אתה קורא, אתה מבין מה.
בלבין?
בלבין אין בעיה.
עכשיו.
אין בעיה, כי זה חקיתיה, חקיתיה יותר קל מספרדית. זה מעורבב. סבא שלי דיבר חקיתיה.
הייתה עכשיו תדולה למחלוף בן יוסף לרב. מחלוף בן יוסף.
סימן קוף פייטה, צעיף א', ברכה רביעית, לא יאמר תתברך, לא יאמר באחי כי מבית האבל, ואומר בה שלושה מלכויות, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, האל אבינו מלכנו, המלך הטוב, ושלושה הטבות, ומטיב לנו, ומטיב לנו, ומטיב לנו, ושלושה גמולות, וגמלנו, וגומלנו, ויגמלנו. יש פה דברים מאוד חשובים על הברכה הרביעית. השולחן ערוך מקצר פה את דברי הטור. כשהוא אומר, לא יאמר תתברך, כלומר, ברוך אתה השם אלוקים מלך העולם, האל אבינו מלכנו אדירנו, תתברך אבינו, להוריד את זה. רש"י אומר, המשנה ברורה, סליחה, לא יאמר תתברך, שכבר אמר, ברוך אתה השם. גם לא יאמר החי. כי בקצת סידורי והיה כתוב המלך החי הטוב, כי אם בבית האבל כדרכה וסיבל כמו שנראים. כן, שלושה מלכות. בוא נראה את המשנה ברורה, סעיף קטן דלת. וטעם כל זהו. דברכת הטוב האמיתיב אינו מן התורה. זה אנחנו יודעים, נכון? שהבחר הביטי לא מן התורה. מה נפקא מינה? ספק. לגבי ספק, מי שיסתפק לו בברכת המזון או לא, חוזר על למנהג הספרדים על שלוש הברכות הראשונות. אלא שחכמים תקנו על הרוגי ביתר שניתנו לקבורה. ואמרו, הטוב שלו יסריך והמתים שניתנו לקבורה. עכשיו יש פה שאלה, רבותיי. מי לא יודע, כל יהודי בעל בית יודע שברכת הטוב האמיתית זה על הרוגי ביתר. מה זה קשור לברכת המזון? תראו מה אומר המשנה ברורה, זה כתוב בבית יוסף, זה כתוב בבית יוסף. קבעו על ברכת המזון, מפני שכולה הודאה ושבח על הטובה שהטיב עמנו, וגם זו מן הטובות. כלומר, ברכת המזון זה הודאה, נודה לך, ועל הכל אנחנו מודים לך. בקיצור, הטוב והמטיב לא שייך לאוכל. זה ברור, כלומר, כשאתה אוכל, אחרי זה קודם כל צריך להודות על זה שהקדוש ברוך הוא זן את הכל. אחר כך צריך להודות על זה שיש לנו את ארץ ישראל, זה הברכה השנייה. אחר כך צריך להתפלל על ירושלים. מה זה הטוב והמטיב? לא קשור, זה הודעה. היא לא קשורה לאוכל. בסדר, רבותיי, זה מאוד חשוב הדבר הזה.
שמו אותה פה כיוון שהכל מדובר על
הודעה. הודעה, שמו גם אותה פה. יפה, זאת השאלה הבאה. שואל יוסי ישי, מה זה? על זה שההוגה ביתר לא יסריכו הטוב והמטיב שניתנו לקבורה. לפני שנסביר את זה, יוסי, יש רק נפקמינה, נשאלה השאלה, מה קורה אם אדם נמצא בלי סידור והוא אכל לחם? עכשיו, הרבה פעמים אנשים את השלוש ברכות הראשונות יודעים. ברכה רביעית מתחילים להתבלבל. יש שיטה כזאת, אבל רוב הפוסקים אומרים שהעיקר בברכה הרביעית זה הטוב והמטיב. אז אומרים, ברוך אתה השם יקרים לך העולם, הוא יטיב לנו, הוא מטיב לנו, הוא יטיב לנו, שבכל יום יטיב לנו, הוא מטיב לנו, ותוסיף מה שאתה יודע, אבל אם אמרת הטוב והמטיב, בדיעבד יצאת ידי חובה. זה דעת רוב הפוסקים, כי זה מה שכתוב פה, תקנו הטוב והמטיב, הטוב שלא יסריך והמטיב שתנו לקבורה. עכשיו שואל יוסי ישי שאלה עצומה. ואני אגיד לכם, אני אומר לכם את זה, אבל אני בהתקוממות פנימית, כי אנשים אומרים כל יום ברכת המזון, או לפחות כל שבת. לפחות כל, בוא נגיד, יהודים דתיים אומרים, שלוש פעמים בשבוע בטוח אומרים ברכת המזון. מה, פעמיים בשבוע אתה אומר. יש כאלה שהסדה שלישית לא.
כל יום אני אומר.
אז, אבל אתה שאתה אומר כל יום, אנחנו בטוחים שאתה מכוון. אנחנו מדברים על אנשים אחרים ש, שאומרים ברכת המזון, ו... לא יודעים דברים אלמנטריים. כלומר, זה שאתה, זה שאתה יודע שהטוב האמיתי, והיה צריך להגיד את זה בעצם כל יום כאילו בתור תפילה בפני עצמה. בוא ניקח משפה פה בגמרא, במשנה ברורה. זה מה בית יוסף. זה תפילה בפני עצמה. יש תפילת שחרית מתחה וערבית, הטוב האמיתי. אבל, כיוון שברכת המזון עוסקת בהודעה, הדביקו את זה לפה. זה בכלל לא קשור לאוכל. אז על מה זה? על הרוגי ביתר. שמע שקברו אותה. שאלו יש לי אישה, זה ריבונו של עולם, זה יש דברים יותר חשובים בעולם מאשר זה שקברו את הרוגי ביתר. והדבר הכי נורא זה, מלא שקברו אותם זה חשוב, אבל גם צריך להגיד, טוב, שלא יסריחו. זאת אומרת, שהרוגי ביתר, כשקברו אותם, הם לא יסריחו. טוב, עכשיו צריך לב של אבן בשביל לא להבין לבד את התשובה. מה התשובה? מה זה הרוגי ביתר? מתי זה היה? אחרי החורבן. איזה חורבן? חורבן שני. חורבן ראשון זה צום גדליה. חורבן שני. מה היה? למרות שלא היה בית מקדש, היה מרד בר כוכבה. זה היה כמה? 65 שנים אחרי החורבן. היה מרד בר כוכבה, והגמרא הרי אומרת שבתשעה באב, אתם זוכרים את זה, בתשעה באב, חמישה דברים ברו את אבותינו בתשעה באב, נגזר לאבותינו שלא יכנסו לארץ, חרב הבית בראשונה ובשנייה, נחרבה ביתר ונחרשה העיר. אז, אז אתם רואים שגם חורבן ביתר הוא גם מוקרה בתשעה באב, זה יום המועד לפורענות, וגם על זה צמים. זה ממש שקוף, שהנקודה היא שביתר הייתה הזדמנות אחרונה. כלומר, היה מרד האחרון ברומאים, והייתה הזדמנות האחרונה. ועכשיו אתה שואל את עצמך,
נשארו פה אחרי שהבניין
נחרב. בואו נחזור על ההיסטוריה. עכשיו אני אגיד לך משהו, אני את ההיסטוריה שלי לא יודע מספרי ההיסטוריונים. אני יודע רק מהש"ס, מהתלמוד, מהמדרשים, זה מה שאני יודע. אז לפי, כמו שיש בש"ס זה ככה, אני אגיד לך מה הייתה ההיסטוריה. בית שני, מי שבנה אותו לבושתנו זה כורש ודריווש. מה כלומר, ברישיון שלהם, אנחנו בנינו, אבל היה רישיון. שנבנה בית שני, לא, רגע. בית שני בהתחלתו, בית שני נבנה, היום, השנה אמרנו 1941 שנה לחורבן העולם, ובית שני עמד 420 שנה. אז אנחנו מדברים על לפני 2300 שנה נבנה בית שני בערך, והוא נבנה על ידי עזרא ונחמיה שהם חוזרים מבבל, אבל זה כבר שהם חזרו מבבל, אחרי 70 שנה של בבל, זה כבר התחלפו האימפריות, והיה את האימפריה הפרסית. כורש התחיל לבנות את הבית, אחר כך היה עיכוב, כתבו סתנה. מי שסיים לבנות את הבית זה דריווש, הבן של אסתר המלכה. ואז נבנה הבית, ובאיזשהו שלב השלטון בארץ עבר מהפרסים ליוונים. זה היה בערך 150 שנה אחרי בניין הבית, אלכסנדר מוקדון כובש את ארץ ישראל, מנצח את מלכי הפרסים. בסדר? עכשיו, מקובש את ישראל, עכשיו אנחנו בחנוכה. בתוך בית שני, בוא תזכור דבר אחד, אין שלטון. כלומר, בית שני, הבעיה בו היא שיש בית, אבל אין מלך, אין מלכות בדוד. אין שלטון. שלום יוני. אין שלטון. מרד החשמונאים ביוונים, חוזר השלטון. השלטון הזה, כפרת אבונות, מלחמות אחים, מתייבנים, בסוף כל בית חשמונאי נכחד לקראת הסוף. כלומר, 70 שנה לפני החורבן. לא, 206 שנים. הגמרא במסכת עבודה זרה אומרת, 206 שנים.
בניין...
רגע, עוד לא הגעתי. עוד לא הגעתי.
היוונים אילו שמו
על... במקדש, תלוי בתקופות. בזמן החשמונאים, אז כבר הכניסו חזיר להקריב. בחשמונאים 200 שנה, 206 שנים, הגמרא בעבודה זרה אומרת, 206 שנים זה מלכות בית חשמונאי. כלומר, מתוך 420 שנה של בית המקדש, אנחנו 200 שנה, 200 וכמה שנים אין כלום, 214 שנים אין שלטון. 206 מלכות בית חשמונאי, אבל העסק מדרדר שם, במלחמות אחים, והם גם הופכים להיות מתייבנים, וסיפורים ובלגן, באיזה שלב שמעון, אח של יהודה המכבי, שמעון קורא ברית עם רומא, שהוא התחיל להתחזק ולעלות אז. בסוף איכשהו המלכות בית חשמונאי הופכת להיות עוד פעם, במקום מלכות עצמאית, חסות של, של, של רומא. זאת אומרת, לא בדיוק כמו שהיינו בהתחלה, שזה היה אוטונומיה בזמן הפרסים, אלא כאילו תת מלכות כזאת של, של רומא. מלחמות אחים, אורקנוס, אריסטובלוס, כמו שהגמרא אומרת, שהיו ממש הרגו אחד את השני, ומדי פעם הורגים את כל החכמים. כן? אלכסנדר ינאי, זה העיקרון, מדי פעם הורגים את כולם. כן? אלכסנדר ינאי הורג את כל החכמים. אלכסנדר ינאי מצאצאי שמעון, בנו של מתתיהו. והוא היה כהן, לא לשכוח את הדבר הזה. והוא הוא היה גיס של שמעון בן שטח, הרג את כולם. ככה זה, רק כשאומרים היום, לא, כשאומרים איזה מין מדינה זאת ש... ככה מתייחס לרבנים, לא שזה בסדר, זה לא בסדר. טוב, אני לא יכול להגיד דעתי בדבר הזה, אבל אין כמו רב שמואל אליהו. אז אבל כשאומרים איזה מדינה, צריך לזכור שבמדינת ישראל פעם הרגו אותה, מדי פעם, מדי פעם היו הורגים את כל הרבנים. ומי
אלכסנדר ינאי, מה שכתוב ינאי המלך בגמרא,
כן, בקידוש דף סמרוו, שאמרו לו רב לך כתר מלכות, אנחנו כתר כהונה לזרעו של אהרון אבינו, עם מצית, הקן להם מצית שבין עיניך וכו'. אריה, אתה רחוק מדי, זה אני, המרחקים האלה גורמים לי רחוק נפשי. אולי זה... לא, אפשר למשוך את זה, אפשר למשוך את זה. סתם יחיקו את זה. אנחנו נתיר לך לברך מזונות, למרות שאתה יושב על הכיסא, כיסא המלכות, אף אחד לא פה, לא רואים.
אני גם אני.
אז בסדר, הוגים את החכמים, אחר כך 70 שנה, וסליחה, ותוך כדי זה בעצם השלטון בארץ עובר לרומא. 70 שנה לפני החורבן, הורדוס, שהיה עבד אדומי, עבד אדומי, הורג את כל החשמונאים, והגמרא אומרת שכל מי, זה גמרא בבתרא דף ג', הגמרא אומרת, מה? אבל לא היה לה צאצא ממנה, מרים הייתה אשתו, לא היה לה צאצא ממנה, הורג את כל החשמונאים, אשתו קפצה מהגג, התאבדה, הורג את כולם ומוכר לכולם איזה לוקש שגם הוא מצאצא בית חשמונאי, אבל חכמים אומרים שלא, ואז הוא הורג עוד פעם את כל החכמים. בסדר?
איך השם מסתבר?
הורג עוד פעם, חוץ מבבא בן דמותא. לא, רגע, רק אני רוצה להגיד לך שחוגים את חנוכה, הרמב״ם אומר ש... אתם זוכרים את הרמב״ם הזה? לא, אבל אתה צריך להבין את הרמב״ם בהקשר שלו.
איך השם מסתבר לבנות בית המחכמים?
טוב, לא, כשהרגו את החכמים הכוונה הרגו את הסנהדרין, היו פרחי חכמים, אבל הרגו את כל הידע הסנהדרין. אז תראו מה הרמב״ם, רק שעכשיו תדעו איך לקרוא את הרמב״ם. מה הרמב״ם אומר? בבית שני, כשמלכו יוון, גזרו גזרות על ישראל וביטלו דתם וכו' וכו' וכו', עד שריחם עליהם אלוהי אבותינו והושיע מידם, וגברו בני חשמונאי הכהנים הגדולים והרגו, והושיעו ישראל מידם והעמידו מלך מן הכהנים, וחזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנה עד החורבן השני. ראיתם איזה התפייטות? איזה יופי, אלכסנדר ינאי, אורדוס, איזה שמחה. בקיצור, אם יש בעיות, אל תאשימו את המדינה. זה מה שאומר הרמב״ם, נכון? אם יש בעיות, אל תגידו המדינה הזאת, תאשימו את אורדוס, תאשימו את אלכסנדר ינאי, על המדינה אל תדברו. המדינה עושים חנוכה. בסדר?
אבל הולך, יכול להיות.
אתה זוכר את זה עמיקה?
אורדוס הרג כל כך הרבה אנשים, השם נתן לו לבנות את בית המקדש השני.
שאלה עצומה. אורדוס, בסופו של דבר, זה היה חלק מתהליך התשובה שלו. אתה רואה בגמרא, הרי מה היה? הוא קרא, נשאר חכם אחד, בבא בן בוטה, והוא עיוור אותו. ואז הוא בא אליו במסווה, ושואל אותו שאלות, ואומר לו, בוא נעשה מרד נגד המלך. אומר לו, בסוף אומר לו, תקלל אותו. הוא אומר לו, אני לא אקלל אותו. אחרי כל מה שעשה, לא אקלל אותו, ואז הוא חוזר בו. אורדוס חוזר בתשובה. ואז הוא שואל את בבא בן בוטה, מה אני אעשה עכשיו? הרי הרגתי את כל החכמים, אז אומר לו בבא בן בוטה, הוא קיבה אורו של עולם, זה התורה, החכמים שנקראים עיני העדה, ילך ויעסוק באורו של עולם. ואז הוא משפץ את בית המקדש, ואז בשנים האחרונות זה מצב מוזר ביותר, שהצאצאים של אורדוס, שהם בכלל עבדים אדומיים, יחסית למלחמת חשמונאי עוד היו בסדר, והטוב זה, הטוב ביניהם זה אגריפס, אגריפס המלך, שהוא היה בעצם, אפשר להגיד המלך האחרון, אם כי בסוף בכלל לא היה מלך בגלל הבירים, אבל לקראת הסוף הוא היה המלך האחרון, שהיה ממש עיר השמיים וזה, רק יש בעיה קטנה אחת, שלא הכירו במלכות שלו, בגלל שהוא היה עבד אדומי, והייתה, הרי הוא פסול למלכות, עבד אדומי, הייתה בעיה קטנה, ובסופו של דבר, מה? בעיה קטנה מאוד, כן, והגמרא בסוטה אומרת שאגריפס, אגריפס היה הבוכה כשהיו מעלים את הביקורים לירושלים, מרוב ההתרגשות הוא היה בוכה, מה? ואז אמרו לו, אחינו אתה, וזה חנופה, בגלל שהוא היה פסול למלכות, ובסופו של דבר הקנאים, כמה שנים לפני החורבן, נדמה לי 14 שנים לפני החורבן, הקנאים מבריחים את אגריפס מירושלים, והוא הולך לרומא, בכל מקרה הוא היה שפוט רומאי, כלומר הוא לא היה עצמאי, הוא היה מלך מטעם רומא בירושלים, ואז המרד הגדול, 3 שנים לפני החורבן, ואחר כך בסוף החורבן. זה היה גן עדן שהיינו בו בבית שני. אז זה הרמב"ם אומר, ריחם עליהם, על זה עושים את חנוכה. מי שיש לו אותנו את מדינת ישראל, המצב היום בינתיים, עוד לא הורגים רבנים. לא שזה לא יקרה, חוץ זה כן יקרה. הוא לא אומר שזה לא יקרה, חוץ זה כן יקרה. אבל בינתיים אף אחד עוד לא חושב להרוג רבנים. כן. אני חושב, אם אנחנו לא עכשיו נתעורר מול מה שקורה עכשיו, יכול לקרות. אבל אף אחד חושב להרוג רבנים רק לסתום להם את הפה. או להכניס אותם לבית סוהר או דברים כאלה. אבל עדיין לא הורגים פה רבנים, ברוך השם. ואני רוצה לזכור על מה הייתה הגאולה. רגע, עכשיו אחרי החורבן, החורבן היה לפי המקורות שלנו שנתיים לפני התאריך שהגויים אומרים שזה היה. לא יעזור לגויים, אנחנו לא נלך לפי הגויים. עכשיו איך אני יודע את זה? תשימו לב, כל פעם שאומרים בתשעה באב את המניין, תתחשבו את המניין, תראו שזה יוצא שנתיים לפני המניין של הגויים. הם מדברים על מה שנקרא שנת 70 להולדת הפגר, ובאמת זה לפי החשבון שלהם 68. קודם כל יש לנו מסורות, מאז שהיינו קטנים יש מסורת להוריד חיים מהמניין גימטרי החיים מהמניין הלועזי, ואז לדעת כמה שנים. אבל המקורות שלנו הם בספר חרדים. אתם שמעתם על ספר חרדים? ספר חרדים היה ממקובלי צפת בזמן גירוש ספרד, והוא כותב את החשבון של הגלות הידוע לכל ישראל, וכשאתה עושה את החשבון לפי תאריכים עבריים, זה יוצא שנתיים לפני מה שההיסטוריונים אומרים. קודם כל מבחינתנו זה החשבון, שנתיים לפני מה שההיסטוריונים אומרים. ואז טיטוס מחריב את בית המקדש, חורשים את העיר, טורנוסופוס חורש את העיר, והיא הופכת להיות איליה קפיטולינה, אין יותר ירושלים, העיקרון זה להשכיח את שמה של ירושלים וכל זה. בכל זאת, רבי יוחנן בן זכאי אומר, תן לי יבנה וחכמיה, קולים מירושלים ליבנה, מתחילים להעמיד שם את התורה. רבי יוחנן בן זכאי, 5 תלמידים היו לו, ורבי יוחנן בן זכאי, ורבי אליעזר בן הורקנוס ורבי יהושע, היה להם תלמיד, מי התלמיד שלהם? רבי עקיבא, זה דור שלישי לחורבן. רבי עקיבא הוא, כמו הרב קוק, גם מקובל, גם פוסק, וגם חולם חלומות על גאולה. מצד אחד יש לו תלמידים, הוא לא הקים ישיבת הסדר, רבי עקיבא. ישיבת הסדר זה ככה, קצת תורה, קצת עבודה. לא הקים ישיבת הסדר. היה לו תלמידים שהיו רק בתורה, זה 5 תלמידים שרבי... והיו לו עוד תלמידים שהיו רק לוחמים, כמו רוי קליין, וזה היו... זאת הוא היה כמו הרב טאו. נכון? היו לו תלמידים רק כאלה ורק כאלה, והוא היה מצד אחד גם גאון אדיר ומקובל, ומצד שני הוא היה עוסק בגאולה. לא סתם מרבי עקיבא יוצא המרד הגדול, רבי עקיבא במרד, בזמן של המרד עצמו, הוא החזיק לבר כוכבה את הכלים. יש מליצה יפה של הרב נריה, זה סתם מליצה. הוא אומר, מה זה לא נהגו כבוד זה בזה? תמיד רבי עקיבא לא נהגו כבוד זה בזה. אז הוא אומר, הם היו כולם לוחמים במרד בר כוכבה. עכשיו, כשאתה בישיבה, אז התלמיד החשוב זה התלמיד חכם. יש איזה אחד, לא הלך לו טוב בלימוד, הוא... אחראי סדר את הישיבה ודברים כאלה, אחראי לסדר, ארגון, הבא כבוד, אז רוכשים כבוד לטובי הלומדים בישיבה. אבל במלחמה של בר כוכבא, טוב, כולם יצאו למלחמה, מלחמת מצווה, כולם יוצאים עכשיו, תלמידי חכמים, הם כאלה חלשלושים, אז אמרו להם, טוב, תחזיק פה משהו במלחמה, אתה תחזיק פה את הכלים. והוא שהיה בשוליים, הוא הפך לו את המ"פ. ואז במלחמה הוא צועק, המ"פ אומר לו, בוא נה, אתה, מה אתה מאחורה? הוא צועק על התלמיד חכם שלהם, זה לא נהגו כבוד זה בזה, ככה הרב נריה, זה מליצה כזאת של הרב נריה. אז זה היה הסיכוי האחרון, מרד בר כוכבא, זה היה הסיכוי האחרון. ועד כאן חז"ל, אבל כשאתה קורא בה, יש, פרסמו איגרות מדהימות של המצביעים הרומאים לסנאט. אתם יודעים שהרומא הייתה בנויה אחרת מאשר כל מלכות שלפניה. היא הייתה דיקטטורה של העם. כלומר, לא היה מלך שעובר בירושה, כמו אצל היוונים למשל, כמו אצל הפרסים. לא הייתה מלכות שעוברת בירושה, אלא היה קיסר שנבחר על ידי הסנאט. מת, בוחרים אחד אחר. אז היה להם סנאט שהוא היה מנהל את המדינה, ויש נוסח, וכל קרב, האימפריה הרומאית, זה היה משהו אדיר, יותר גדול מכל אימפריה אחרת, בהיסטוריה. לא הייתה אימפריה כזאת, כי הם שלטו מספרד, במערב, מספרד וגם אחרי זה, ספרד, פורטוגל, ולמטה, אפריקה. כל האזור של אפריקה, צפון אפריקה, מרוקו וזה, מספרד ואפריקה, דרך כל הבלקנים, אירופה, צרפת, אנגליה, גם אנגליה הם כבשו. כל האזור הזה, עד פרס הם הגיעו, כלומר, עד גבול פרס, לא כולל פרס. עד גבול פרס הם הגיעו, כלומר, עיראק וירדן של היום וסוריה, וטורקיה ומזרח דרום רוסיה, זה אזורים ענקים, ארמניה, מה שנקרא גרוזיה, זה הייתה האימפריה הענקית שהייתה בעולם. והם החזיקו את האימפריה הזאת עם 28 לגיונות. היה להם 28 לגיונות, כאשר אתה לא יכול להביא את כולם למקום אחד. להביא את כולם למקום אחד, מיד מורדים, יש מאות עמים היו במקום הזה, ומתוך ה-28 לגיונות, היה להם רק לגיון אחד לפלסטינה, אחד, במרד בר כוכבא הם הביאו לפה ארבעה לגיונות שהושמדו במרד בר כוכבא. כלומר, בעצם את כל העתודה של האימפריה הרומאית הם הביאו, היה כפסע בין זה לבין ההצלחה. ויש דבר מדהים שהמצביע הרומאי, אחרי המלחמה, כשהוא מנצח, הוא שולח מכתב לסנאט, ויש נוסח קבוע. הרומאים היו, בג"ץ הרי זה היורשים של הרומאים, כי הרומאים הם היו אנשי חוק. יש מושג, פקס רומנה, כלומר שלום רומאי. הרומאים הם המציאו את המושג שכולם גבולים לחוק, כיוון שלא היה להם מלכות תורשתית, כלומר שמלך, המלך מת ומוריש לזרוע אחריו, אלא היה החוק, וכולם גבולים לחוק. אז היה להם קוד, איך כותבים מסמכים. וקוד צריך להופיע בסוף המסמך על הודעה, על ניצחון, הוא אומר המצביא, לי ולצבא שלום. המסמך היחידי שמצאו בתיעוד של הרומאים, שהוא לא, פשוט הוא לא יכול לכתוב את זה, זה מרד בר כוכבא. אחרי שהוא מודיע על דיכוי המרד, הוא לא כותב לי ולעם שלום, הוא לא יכול לכתוב את זה. איך אתה יכול לכתוב לי ולצבא שלום? זה היה, עשו שמות לוחמי בר כוכבא. כפסע היה בין זה לבין ההצלחה. אני זוכר שפעם שאלתי את הטובי הלוחמים שלנו, ביניהם היה רועי קליין. שאלתי אותם שיעריכו לי כמה האימפריה הרומאית בסדר גודל ענק, כזה, כמה לגיונות היא יכולה לגייס למקום אחד לפני שהאימפריה תתפורר. יש לה 28, אמרו, חמישה, מקסימום שישה, וזה באמת מה שהיה. חמישה של לגיונות הם הביאו לפה, ארבעה הושמדו, רק אחר כך עם החמישים והשישי הם הצליחו. חז"ל אומרים, הגמרא אומרת בסנהדרין, שזה קרה בגלל מלחמת אחים. אתם זוכרים מה היה? הדוקים פתחו את השער בביתר, ואלעזר מודעי שהיה הדוד של בר כוכבא, הרג אותו, חשב שהוא ילשין וכל זה. הכל קרה, בסוף הכל קורה בגלל סיפורים בתוכנו. עכשיו אומרת הגמרא, כל מי שלא היה פה בהתחלה, אז למה אני אומר את כל הדברים הללו? כי אז אני חוזר עכשיו, יוסי, להסביר את הנקודה, מה קורה כל יום. הגמרא אומרת, אנחנו מברכים ברכת המזון כל יום, או לפחות כל שבת. מברכים ברכת המזון. יש ברכה רביעית ברכת המזון, הטוב והמיטיב. מה עושה הברכה הזאת? הבית יוסף אומר, והמשנה ברורה פה מביא את זה, הגמרא אומרת, סליחה, שהטוב והמיטיב זה על הרוגי ביתר. והבית יוסף אומר שזה בכלל לא קשור לברכת המזון, זה לא קשור לאוכל. אלא, כיוון שברכת המזון כולה עוסקת בהודעה, נודה לך, על הכל אנו מודים לך, היא עוסקת בהודעה, אז את הטוב והמיטיב הצמידו לברכת המזון. בעצם היה צריך להיות חובה להגיד פעם ביום הטוב והמיטיב. אבל שמו את זה בקר המזון, כי הנושא הוא נושא של, של הודעה. שאל יוסי ישי, מה זה הדבר הזה? צריך להגיד פעם ביום הטוב והמתיב, על הרוגי ביתר שלא יסירו ושניתנו לקבורה. טוב, זה ברור מה, מה, מה הנושא. כשאתה אומר, הרוגי ביתר שלא יסריחו, מה אתה רוצה להראות בזה? נכון, היום... רגע, יוני, שנייה, מוצאים, רק רגע. היום, כל יהודי הולך למרוקו ומביא את הסבא שלו וזה אומר, וואלה, הוא היה שלם! נכון? כולם שלמים. אז מה הוא רוצה לומר בדבר הזה? מה הוא רוצה לומר? שהמת שלהם, מה?
שהשם הסכים איתו.
מה הוא רוצה לומר אבל? שיש בו בחינה מסוימת שהמוות לא פגע בו. כי אם הוא היה מת, הראשונים שמרגישים את זה מי הם? התולעים. כי אדם חי זה אדם. אדם מת זה בשר. אז מי שמרגיש בזה ראשון זה התולעים. אם אתה רואה אדם שלם אחר מותו, זה ביטוי לזה שהוא לא מת לגמרי, ואז מה הציפייה? ציפייה לתחיית המתים. עכשיו, אם העצמות של האדם לא ניתנות לקבורה, מה זה אומר? קבורה זה פיקדון, הוא מופקד באיזה מקום, נרתיק, והוא מחכה לקום לתחייה. אז מה אתה רוצה לומר בטוב והמתיב? שהחזון של בר כוכבא עדיין קיים, עוד נחזור לארץ ישראל. הרי לכאורה, ברגע שהפסדנו במרד בר כוכבא, זה הדיכאון הכי גדול. כי זה כאילו, זה נעצו לנו את הסכין בגב בסובבו, אחרי שהחריבו את בית המקדש, עוד הייתה פה 3 שנים מדינה. בר כוכבא במשך 3 שנים ניצח. 3 שנים הייתה מדינה, היום מטבעות של בר כוכבא, מוצאים את הכל עכשיו, היום מטבעות. אתם יודעים אגב שלוחמי בר כוכבא הניחו תפילין של רבנו תם. כן, נוצאו שם תפילין של רבנו תם, זה משהו מדהים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו.
למה הגמרא
נתנה אותו בר קוזיבה? קוזיבה זה משהו אחר. לדעתי הנקודה שקוזיבה זה כמו יש מעיין אכזב. מה זה אומר? אתה ציפית שהמעיין הזה יהיו מלא מים, עכשיו הוא יבש, יתייבש, יחזיב. רבנו, אתה לא יכול לחלוק על הרמב״ם. אתה לא יכול לחלוק על הרמב״ם. מה אומר הרמב״ם? רמב״ם אומר, אל יעלה על דעתך שהמלך המשיח צריך לעשות אותות ומופתים. הוא מחדש דברים בעולם, הוא מחיה מתים, כיוצא בדברים אלו שהטיפשים אומרים. אין הדבר כן, שהרי רבי עקיבא חכם גדול מחכמי המשנה היה, והוא היה נושא כליו של כוזיבה המלך. הרמב״ם כתב בהלכה, רבי עקיבא היה נושא כליו של כוזיבה המלך. מה זה חשוב, רבי עקיבא טעה? והוא היה אומר עליו שהוא המלך המשיח. עכשיו שים לב לרמב״ם. ודימה, דימה הוא בכל חכמי דורו שהוא המלך המשיח, עד שנהרג באבונות. מה זה נהרג באבונות? לא באבונותיו. היה אחד כתב, פרופסור מהאוניברסיטה, פרופסור ידוע, הדבר הכי מעצבן זה כשהפרופסור מתחיל ללמוד גמרא ורמב״ם. נכון? זה הדבר הכי מקומם. הפרופסור מתחיל לקרוא בגמרא, והם עושים לך פירושים, השם ישמור. אז היה פרופסור אחד חילוני לגמרי, שפתאום נעשה רמב"מיסט, כי הוא רצה להוכיח שגוש אמונים, אני חוזר איתכם 30 שנה אחרונית, זה משיחיות שקר. אז הוא אומר, הנה, בר כוכבא מת באבונות, והוא בתרגום חופשי הסביר באבונותיו, ואז הוא, והיה לו רמב"ם מפורש שבר כוכבא היה רשע והיה חוטא, כי, ואז הוא שאל את עצמו, הפרופסור הנכבד שאל את עצמו, באמת, מה היה החטא של בר כוכבא? החטא שלו היה שהוא עשה מלחמה נגד כל הסיכויים. וזה סתם להתגרות בגויים, כאילו בוא נטור הכרת במסווה שמאלני. אלא מה? יש בעיה קטנה, שהרמב״ם לא כתב שהוא מת באבונותיו. הוא כתב שהוא מת באבונות. כשאתה אומר באבונות, מה אתה מתכוון? באבונותינו, נכון? באבונות עם. אנחנו יודעים איזה אבונות הוא מת. מאבונות שלא נהגו כבוד, זה בזה. כיוון שנהרג נודע להם שנו משיח, ולא שאלו ממנו חכמים לא עוד ולא מופת. מה הרמב״ם? מה הרמב״ם רוצה להוכיח? כשהרמב״ם אומר, איך בודקים משיח? בודקים אותו כמו בר כוכבא. והרמב״ם אומר, הוא בכל חכמי דורו. כלומר, אף אחד לא חלק על זה. השאלה היא, בגמרא בסנהדרין כתוב ככה, שבר כוכבא... שבדקו אותו אם הוא מורח ודיין, וכיוון שלא אמר להם אז קטלו. אז הרמב״ם חולק על הגמרא הזאת, בסדר, אז הרמב״ם, אבל מה? צריך לראות, יש לי כמה הסברים לגמרא, אבל זה לא נקודה. מה זה קשור? הרמב"ם הוא מפורש. בקיצור, אז בר כוכבא זה הסיכוי האחרון. היית צריך להיות בדיכאון, אחרי מרד בר כוכבא, אתה צריך לשקוע בדיכאון, גמור. וזה אומר שהרי המצב אחרי בר כוכבא היה יותר גרוע מאשר לפני. גם שם זה כמו צום גדליה. הייתה איזו אוטונומיה כלשהי בארץ. אחרי בר כוכבא פיזרו את כולם ואין פה כלום יותר. אז מה עשה ריבונו של עולם? עשה נס. שהרוגי ביתר לא ישריחו. וגם ניתנו לקבורה. והמשמעות היא שאת הדרך הם מצאים לנו. הזיכרונות שלהם נמצאים בליבנו. ואנחנו זוכרים אותם. והשאיפות שלהם. זה השאיפות שלנו. וצריכים ללכת בדרך הזאת. סוף סוף, בדור שלנו הולכים בדרך הזאת, ברוך השם.
אז למה נפק לדברת עליך בצורה גלויה? למה בצורה לא ככה מאופנת? אתה יודע, נגיד?
נו, שואל יוסף, שואל שאלה נפלאה, למה לא כתוב, ברוך אתה השם יקרם ערך העולם, הטוב אשר בטובו הגדול לא ישריחו גביעות הרוגי ביתר, והמתים שניתנו לקבורה. נו, אתה מבין?
ואז כמו זה, גם אנחנו הולכים.
אתה מבין לבד, יוסף, אתה מבין לבד למה? מתי תקנו את הברכה הזאת? ודאי זה צנזורה. מתי תיקו את הברכה הזאת? אחרי שהרומאים מחסלים פה את כל מה שזז, הגמרא אומרת, במסכת גיטין, איזה דף, נון זין, ששלוש שנים הרומאים בצרו את הקרמים שלהם מהדם של הרוגי ביתר.
זה הראש הזה עם הטוב המתיר. ככה הוא מסביר.
כן, כן. כלומר, מדובר פה בשואה אחרי ביתר. יותר, מבחינת כמות ההרוגים, יותר מאשר אחרי בית המקדש. למה? ברור למה, כי הרומאים הבינו שזה הצ'אנס האחרון של היהודים, וצריכים לחסל אותו, כי אם לא יחסלו את זה, אז יהיה פה עוד מרד. תסבירו לי איך יהודים שאומרים בכל יום הטוב והאמיתי, ויכולים לדבר נגד המדינה. איך אפשר? לא מבין את זה. פשוט לא מבין את זה. מה אומר...
נגד ראשי, אבל למה זה בדקת המזור של 18?
נגד ראשי השתברו, אבל נגד המדינה, דבר נגד, אגב, גם זה, בא בבוטה והורדוס, תזכור את הדבר הזה, אחרי שהוא הרג את כל החכמים, הוא לא הסכים לדבר נגדו, גם את זה תזכור. עוד לא הרגו פה אפילו חכם אחד על דעותיו, לא ידוע שהרגו פה, עדיין רבנים פה לא נתונים בסכנת חיים, יכול שזה יקרה. יכול להיות שזה יקרה, אני לא, אל תחשב, אני לא רומנטי ולא זה, מה? יכול להיות שזה יקרה. כן, הם עדיין לא בסכנת חיים, רק רוצים לסתום להם את הפה, שזה נורא והיום, אבל עדיין הם לא בסכנת חיים, נכון? סותמים, אני יכול להגיד לכם, סותמים את הפה לרבנים, ובמיוחד לדיינים, אני אומר לכם, סותמים להם את הפה. אתם עוד תשמעו ממני. זאת אומרת, יש לצפות שאני פשוט לא יכול לשתוק, אני כל אחד יגיד פה מה לזה, אבל בכללי האתיקה, אני עכשיו צריך להיות עם פלסטר על הפה. אני רק צריך להגיד, האישה הזאת מגורשת, האישה הזאת לא מגורשת. כן מגורשת, לא מגורשת, כן מגורשת, כן מגורשת, צפים, חוץ זה תהיה עם פלסטר על הפה. ואני לא יהיה עם פלסטר על הפה. טוב, אבל זה אנחנו נדבר אחרי שנעשה הצהרת אמונים אצל פרס, אז נרגיש יותר חופשיים לדבר. עוד לא הייתה הצהרת אמונים, אז אנחנו שישאר בינינו כל מה שאני אומר. זה לעתת. ודאי סותמים לרבנים פה את הפה, זה פשוט.
למה אבל באמת ברכת מזון?
כתוב, יש כללי אתיקה, שלחו לי מבתי הדין לרבנים כללי אתיקה. זה חוק, יש חוק מדינת ישראל. כללי אתיקה לדיינים. זה לא המלצה, זה חוק המדינה. ושם העיקרון כתוב, כל מילה שאתה חושב, תחשוב עליה מאה פעם. זה העיקרון, תחשוב עליה מאה פעם. האם זה הולם את התנהגותו של דיין בישראל? למה לחשוב? אני משתדל שהמילים שאני אומר, הם לקוחות מקרחים בשעס ובשכן ארוך, מה היא לחשוב מאה פעם? תחשוב מאה פעם! בוא נגיד, ברור שאסור לחתום על איזה משהו כזה, זה פשוט, הדבר כזה יכול להדיח אותך. אם אתה חותם, כי יש שתי שיטות משפט, יש שיטת משפט אדברסרית, ויש שיטת המשפט היהודית. מה ההבדל? האדברסרית זה שיטה המנדטורית, האנגלית. והשופט יושב כזה גבוה גבוה עם הפאה. גבוה גבוה, יש לו פרצוף כזה. חמור סבר, והוא שומע. הוא מקשיב. עכשיו, אנחנו, אצלנו זה הפוך. מדוע, בהלכה אצלנו, מי מנהל את החקירה? הדיין מנהל את החקירה. לא, השופט בשיטה המנדטורית הוא מקשיב. יש דיונים, בשיטת המשפט יש דיונים, כמה מותר לו להתערב. כלומר, אם הוא שואל, הבהר את דבריך, הוא תמיד דבר כזה לאט, השופט נכון? ולאט, ונותן העיקרון זה ישחקו הנערים לפנינו, ואז חייבים עורך דין. עכשיו, אנחנו דווקא לא רוצים עורך דין. מה התשובה שלנו נגד העורך דין? שהדיין חוקר כמה שיותר, והוא מעורב כמה שיותר. עכשיו, הייתה פשרה. למעשה יש כללי סדר הדין האזרחי וכללי סדר הדין הדתי, והם לא אותם כללים. כללי סדר הדין האזרחי אומרים השופט לא מתערב, כללי סדר הדין הדתי אומרים העורך דין ידבר כשהדיין יגיד לו לדבר. כן, אז בזה ניצחו. אבל השיטה האדברסרית, כלומר הבריטית עד היום, יש לה גם את שיטת החקירה, אבל יש גם את המכובדות של השופט. השופט הוא בלתי מעורב, לכן ברגע שאחד נעשה שופט הוא לא מתראיין, הוא לא... זה בסדר, לא להתראיין אני מסכים, אסור לי להתראיין. זה, הבהירו לי את זה אחד וחלק, גם לפני זה לא התראיינתי, אבל עכשיו זה טוב, אסור לי. אין כמו... אז... לא, אבל אסור לדבר, למשל, שהיה, פעם היה הנחת אבן פינה לנתיבות ישראל. אז ישר הבא אומר, יש מורשת, והייתי צריך לדבר. עכשיו, אסור לי, מצוין, שמישהו אחר לדבר. אז... זה בסדר, אבל השיטה האדברסרית אומרת שהשופט הוא מורם מעם, ולכן הוא שותק הספינקס. כמו מה שאומר זה 20 שנות מאסר. זה הדבר היחידי שהוא אומר, כי הצדק צריך להיות מכובד, ולכן השופט נמצא תמיד על הר סיני. אבל אצלנו זה לא ככה. כן, על האברסט, בדיוק. בדיוק על האברסט. אחר כך הוא מלכלך בבית, הוא, יש לו דעות, ואתה שומע, השופטים יוצאים לפנסיה, אתה שומע את המתראיינים בזה, אתה מת. אתה אומר, אלו האנשים ששתקו קודם. נס שהם שתקו, אם היו מדברים מה פה מרד במדינה הזאת. שותקים כאילו, עכשיו אתה שומע מה הם אומרים, אתה בעלם מהדברים שלי. אצלנו זה לא ככה. אצלנו אנחנו נגד עורכי דין. ולכן הדיין חוקר, והם הרבה לחקור את העדים. נכון? אומרת המשנה באבות. וזה העיר בדבריך, שם מתוכם ילמדו לשקר. מה אומרת השיטה האדברסרית? אל תחקור את העדים, אל תעזר בדבריך, אתה תשתוק ותקשיב, ואצלנו זה לא ככה. ולכן יש גבול דק, כי מתי אתה חוקר, מתי אתה עוזר? כי למשל, נגיד דוגמה, יש דברים שקורים בבתי הדין בכל יום. הבעל מגיע, אומר, אני אין לי כלום. אין לי כלום. עכשיו הדיין בדרך ראה אותו יורד מהקדילק. זאת אומרת, נכנסו, זה, אין לי כלום. אתה בא עם הקדילק, הכנע בחוץ, והדיין ראה אותו עם הקדילק. אומר, אין לי כלום. האישה אומרת, יש לו המון. אבל אומר, לא, אני אין לי כלום, אני בכלל לא עובד. בטח הוא לא עובד. ודאי שהוא לא עובד.
הכל בשחור.
בדיוק, הכל בשחור. יש לו ארבעה בתים, אחד השם, אמא שלו אחד השם, אבא שלו אחד השם, אחיו אחד השם זה, אחד השם זה. עכשיו, האם לדיין מותר להגיד לאישה, גברת, תקחי חברת חקירות? אסור לו. זה ברור שזה אסור לו, מדוע? כי זה כבר לא לשאול, זה אתה מחליף אותו. הדיין שואל שאלות. אבל אתה לא יכול להגיד לה, עכשיו השאלה, אתה מטפס על העצים כדי להגיד לה את הדבר הפשוט. תקחי עורך דין, במקרה הזה צריך להגיד, תקחי עורך דין. לא בשביל שאנחנו ניתן לו בית הדין להתבטא באופן חופשי, אלא הדבר הראשון שעורך דין יגיד לה, זה הראשון שיגיד לה, קודם כל תני לי את הכסף. דבר שני שהוא יגיד לה, זה בואי נפתח חברת חקירות. אני ראיתי בעיניים שלי, זה דברים שאתה לא מאמין, ישבתי בבית הדין בירושלים קצת, דברים שאתה לא מאמין, איזה אחד שאומר אין לו כסף, אז עכשיו יש חוק שבתי הדין רשאים לתת אישור לאחד הצדדים, לבדוק בכל חשבונות הבנק, נתנו אישור בית הדין, לבדוק, מגיע אחד, יש לו חשבונות בנק בכל הבנקים, כולל בנק יוני טרייד, בנק כללי, בכל הבנקים אין לו פלוס של פחות ממיליון שקל. יש לו איזה 12 חשבונות בנק, אני אמרתי ככה, פרטיים, לא של החברה, הוא אין לו כסף. יש לו פלוס של לפחות מיליון שקל בבנק הפועלים, בקלויים, בנק דיסקון, בנק איגוד, בנק טפחים, בנק מנקרטים, בנק יוניטרייד, בנק זה, בנק זה, בנק ערבי ישראלי. כל הבנקים יש לו חשבונות, אתה רואה את הפלא של זה. נפלתי מהדבר הזה. טוב, הכניסו לו מזונות כמו שצריך. אם האישה רגילה לחיות ברמת חיים מסוימת, אז תמשיך ברמת, אבל הוא לא עובד. הוא לא
מלווה בריבית, הוא לא עובד.
עכשיו, בשאלה איך אתה אומר לאישה כזאת, תמימה, מסכנה, תקחי, זה הגבולות, אבל השיטת משפט האדברסרית לא אומר שום דבר, הוא כזה מורה מעם, עומד לו ככה על הכיסא. אז אנחנו, לצערנו הרב, יש לנו, עכשיו עושה לנו לדבר בדברים ציבוריים. טוב, אז חוזרים להרוגי ביתר, יוסף שאל שאלה נפלאה, למה לא אמרו את זה תכלס? אתה רואה מה שקרה, לא אמרו את זה תכלס, הרוגי ביתר, אנשים חושבים, אתה שואל יהודים, מה זה הטוב האמיתי? אומר לך, ברכת המזון! נכון עמיקם? טוב האמיתי, ברכת המזון! אומר מרן הבית יוסף, אומר המשנה ברורה, בכלל לא קשור ברכת המזון! זה הודעה על זה שחללי בר כוכבא לא יסריחו וניתנו לקבורה, וכיוון שברכת המזון יש בעיים של הודעה, הדביקו את זה לפה. בוא נראה את זה במשנה ברורה. סעיף קטן ד'. שלושה מלכויות וטעם כל זה הוא דברכת הטוב והמטיב אינו מן התורה. סליחה, עוד שאלה, שואלים ככה, ברכת המזון מהתורה שלוש ברכות, אז למה אחרי יום סיפור רביעית? מה התשובה? לא, הם לא הוסיפו רביעית. הם לא הוסיפו רביעית, זה לא קשור ברכת המזון. ברכה רביעית זה ברכה על הרוגי בר כוכבא. שמו אותה פה כדי שתגיד. ברור.
איפה לבדו הראש לפי התורה זה רק יותר גורמית? ואחת אלה תלויית וברכת כאילו? למה חכמים קבור שלוש? דווקא שלוש, מספר שלוש, זה מהתורה.
תראה. שניים זה כתוב מפורש, מדוע? כי כתוב ואכלת וסיבת וברכת את השם אלוקיך על הארץ, אז זה כבר נודה לך, הרי וברכת את השם אלוקיך אז הזן את העולם כולו, ברוך אתה השם הזן את הכל על הארץ, נודה לך השנחת על ארץ חמדה, כן? על הארץ. חכמים הבינו שהארץ זה ארץ, כמו שאומר המשורר בשירו הלא מי יודע מה, אבל אחרי הכל זה גם המנון, ארץ ציון ירושלים, נכון? לא שיר משהו עמוק כזה, אבל שיר בחרו אותו להמנון, אז בסדר. אז חכמים הבינו שארץ זה גם ארץ ישראל וגם ירושלים, לכן אמרו על הארץ זה כולל שני פרטים, על ארץ ישראל ועל ירושלים ובית המקדש. זה ברכת המזון ואין עוד. אתה כל יהודי אתה שואל אותו מה ברכת המזון מדאורייתא שלוש מדרבנן, אבל למה רבנן הגדילו? למה אתה מוסיף על התורה? יש דבר כזה שפתאום רבנן באים ומוסיפים על התורה? התשובה, הם לא הוסיפו, הם באמת לא הוסיפו, אלא הבחרב הצמידו בדיוק. אין פה שפה, אלא יש פה... אז טוב, אני חייב לרוץ לשיעור. אז טוב, שבוע הבא נמשיך. שבוע הבא עשרה בטבת, אפשר ללמוד. אל תבוא, אל תבוא. יום שישי עשרה בטבת, אל תבוא. כן. יש לנו... יגדיל תורה ויאדיר.
הכי טוב צום יום שישי.
אמן.
קום מחצות.
אמן.